היינו בפרק ג' באמצע, ראינו את בעצם החצי הראשון של פרק ג', ראינו שאבנר, את הסיפור עם אבנר והשלושת ורצפה בתאיה, הזמנו לה את הגבעונית, וראינו אבנר מתחזק, הסברנו מה העניין של לקחת את הפילגש של המלך הקודם, ובסופו של דבר אבנר מחליט שהוא הולך להעביר את המלוכה על דוד. מן הסתם הוא עושה את זה גם מסיבות פוליטיות, הוא רואה לאיפה הרוח נושבת, כן, קודם אנחנו שומעים על פוליטיקאים, הם היו במפלגה אחת, היא לא כל כך עוברת את המחוז החסימה, זה הולכים במפלגה אחרת, אז זה בערך אותו דבר. כן, הוא מזהה שבית שאול הולכים ונחלשים, בית דוד הולכים ומתחזקים, והוא מציע לדוד לכרות איתו ברית. אנחנו כבר הזכרנו שיש שני מושגים בהקשר של ברית, יש לכרות ברית ל ולכרות ברית עם. אבנר מציע את זה בעצם לכרות ברית איתו, כלומר הוא בא מנקודת חוזק כביכול, אני אסבת כזה, אנחנו עוד לא יודעים מה הוא מרוויח, מה הסיפור שהוא מרוויח מכל הסיפור, אבל אין ספק שיש פה, מסתתר פה כנראה איזשהו משהו שהוא אמור גם לקבל, כן? ברית, יש איזה שני חלקים, אני אביא לך את כל עם ישראל ובתמורה, מה יקרה בתמורה? אז אנחנו ננסה, אפשר, אני רואה את זה בפרק הבא, אולי אפשר לנחש מה הוא ציפה לקבל. ראינו שדוד בעצם מרוקן מתוכן את מה שאבנר עושה. בעצם דוד מרוקן את זה מתוכן על ידי זה שהוא מבקש את מיכל, כמו שהוא מדגיש בת שאול, בעצם הוא רומז לאבנר שבעצם המלוכה מגיעה לו לא בגלל שאבנר רוצה להעביר עליו את כל ישראל, אלא מעצם הדבר, מעצם הזה, הצד הזה שהוא פשוט נשא את מיכל בת שאול, וזה מה שמגיע לו. ראינו את ההבדל בין הבקשה של דוד למיכל וזה, אבל הדבר בעצם לדעתי הכי חשוב שראינו בפרק הקודם, בחצי הקודם של הפרק, זה שני הדברים שאבנר כביכול חושף בלי לשים לב. בחלק הראשון של הפרק אבנר חושף, כשהוא מדבר עם משבושת, הוא חושף שהוא יודע, ש... השם בעצם עם דוד. כל יעשה אלוהים לאבנר וכל יוסיף לו, כי כאשר נשמע אדוני לדוד, כי כן יעשה לו. ככה הוא אומר לישבושת. אם כן, אבנר יודע, מודה שהוא פועל בעצם נגד הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא ממליך את ישבושת. זו הנקודה הראשונה. אנחנו כבר אז טען בהמלכה שהוא פעל מאינטרסים אישיים, אבל עכשיו אבנר בעצמו אומר את זה. אני יודע שזה נגד השם, ובכל זאת עשיתי את זה. זה הדבר הראשון שאבנר חוזר. הדבר השני, שאבנר חושף, זה כאשר הוא מדבר, ובר אבנר היה עם זקני ישראל אמור, גם תמול גם שלשום הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם, הנה מתגלה שלא רק נגד השם פועל אבנר, אלא שכל זקני העם היו נגד ישבושת. ואבנר הוא זה ששכנע אותם, ראינו שזה גם תהליך שלקח זמן, הוא זה ששכנע אותם להניח את ישבושת. אם כן, אבנר פועל גם נגד השם וגם נגד העם, כאשר הוא ממליך את ישבושת, אז לטובת מי הוא פעל? כן, אז הוא פעל, כמו שאמרנו, כנראה לטובת עצמו. כמובן שישבושת נהנה מזה, אבל הוא פועל בעיקר לטובת עצמו. ראינו איך מוחקים את ישבושת, בתחילת הפרק ראינו את זה, כל זה ראינו. למה זה חשוב שתי הנקודות האלה? כי הדגש העיקרי של ספר שמואל ב' הוא על תפיסת המלוכה. שזה נראה הרבה אצל דוד, ותפיסת המלוכה של ספר שמואל ב' מנסה להטמיע בקרבנו, הוא שהמלך הוא נציג. של מי? הוא נציג של השם ושל העם. מה זאת אומרת? הוא נציג של השם כלפי העם, הוא נציג של העם כלפי השם. בצד הלאומי כמובן, לא בצד. כהן מייצג בצד של המקדש. מלך בצד הלאומי, הוא מייצג את העם כלפי השם ואת השם כלפי העם. אין לו שום דבר מלכות לתלה מגרמי כלום. כל כוחו של המלך נובע מהעם שהוא מייצג ונובע מהקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו רואים הרבה פעמים בספר שמואל, למשל, אצל שאול זה מאוד בולט, שתי המלכות. יש המלכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא, כן? ויש המלכה שנייה מצד העם. תמיד יש שתי המלכות, גם אצל דוד רואים את זה. זה דבר מאוד מאוד בולט. יש ממליכים פעמיים. זה מאוד בולט, מי שאגב בולט את העיקרון הזה בסוגיות מלך, בסנהדרין, בפרק שני, כן? אצל דוד עכשיו. מה שנראה עוד מעט. כן, עוד מעט נראה, אז אנחנו נגיע לזה משהו, כן? אז בסוגיות סנהדרין, בפרק שני שם, בדיני המלך, זה מאוד מאוד בולט, שהמלך יש לו שני תפקידים, שני הצדדים האלה שציינו, אלה שני תפקידיו של המלך. אז אנחנו בפסוק, וזה, ואת שני הדברים האלה בעצם אין לאבנר, כמובן זה הנקודה כאן. שני הדברים האלה, אבנר הולך נגדם, הוא לא, בעצם יוצא מרוכוז ישבוש את יריקה מתוכן. הוא לא מייצג לא את השם, לא את העם, בעצם הוא מלך שהוא אולי מלך בובה מצד אבנר, אבל הוא בקחת תוכן המלוכה שלו, הוא תוכן חלול, ולכן סוף דבר שזה קורס. ישנם מלכים שמלכו רק מצד אחד, מצד העם, מצד השם, יש מלכים כאלה בהמשך ספר מלכים. זה כן נראה. אז אנחנו בפסוק כף, הגענו לשם. ויבוא אבנר אל דוד חברון, ואיתו 20 אנשים, ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה. כן, אז זה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, זה עוד הספקנו להגיד, 20 אנשים יכול להיות כנגד אותם 20 אנשים שמתו בקרב, 19 ו-17 אל, שמתו בקרב, אבנר כן עושה פה מעין השלמה כזאת, אז הוא בא עם 20 אנשים, כביכול, ומנסה להשלים את אותו חוסר שהוא יזם, כן, בגבעון. טוב, נקרא עכשיו את כל הפרק, ואתה נחזור אל הפסוקים ונסביר אותם. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואלך, והקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויחרטו איתך ברית, ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד, ושלל רף עמם הביאו, ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שילחו וילך בשלום. טוב, צריך פה שני דברים שפה נשים לב. דבר ראשון, מה הדגש על זה, מאיפה יואב מגיע? דבר שני, זה כבר, יש פה פסוק שני שמסתיים במילים, באותה מילים, וישלח דוד אבנר וילך בשלום, ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שילחו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו, ויגידו ליואב למור, בא אבנר בן נר אל המלך, וישלחהו וילך בשלום. פעם שלישית. שלושה פסוקים שמסתיימים באותם שתי מילים, אני לא יודע אם יש עוד דבר כזה בתנך, וילך בשלום, מאוד מודגש. ויבוא יואב אל המלך, ויאמר, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שילחתו ואליך לא? ידעת את אבנר בן נר כי לפתותך בה, ולדעת את מוצאך ואת מובעיך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. דוד לא עונה כנראה. ויצא יואב ועם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הספירה, ודוד לא ידע. אנחנו לא יודעים איפה זה בור הספירה, חז"ל דורשים על זה דרשה, תכף נראה, אבל אין לנו מושג איפה זה. והיה שם אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי, ויקהו שם החומש וימות בדם עשהאל אחיו. מה זה בשלי? לדבר איתו בשלי? מקום, סוג של מקום. כתוב, בתוך השער, אל תוך השער, לדבר איתו בשלי.
זה עמדה של שומר?
אז המפרשים פה באמת מתלבטים, אני לא מכיר את המילה הזאת מהתנ"ך, בפשוט אומן שם אשליה, כן? בשקר. בסדר, כאילו הוא רוצה לדבר, שלא אותו, הוא רוצה לדבר איתו. כן, יש כאלה שפרשו שם של מקום, יש כאלה שפרשו שם לישון שלום. היא שלום וחילר שלווה מאותה, ועד השם כתוב בפרק, ישליו או אוהבייך. מה זה ישליו? יהיה להם שלווה. אז הוא עושה כאילו הוא מדבר איתו בנחת, בשלווה. אז הוא אתם מפרשים שונים פה. ויקהו שם החומש, וימות בדם עשהאל אחיו. תסתכלו על המילים האלה, יש פה אולי שלוש משמעויות אפשריות. מה זה וימות, שלושת המילים האחרונות בפסוק, בדם עשהאל אחיו. על איזה מילים הן הולכות? ויקהו בדם עשהאל אחיו, וימות בדם עשהאל אחיו, או החומש בדם עשהאל אחיו. כמו שעשהאל מת אל החומש, אז גם הוא הורג אותו אל החומש. זה פחות נראה. אבל אפשר להבין ויקהו, אתם מבינים את ההבדל בין שני האפשרויות? בואו אני אסביר את ההבדל.
זה משהו אלוקי או...
אפשרות אחת זה ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי, ויקהו שם, נכון? כן? בדם עשהאל אחיו. כלומר, יואב מכה אותו בגלל עשהאל אחיו. זו הסיבה שיואב מכה אותו. האם זה נכון או לא נכון? לא יודע. האם זה באמת מגיע לו? לא יודע. אבל זו הסיבה שיואב מכה אותו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, וימות בדם עשהאל אחיו. כלומר, באמת, התנ"ך מעיד על זה שאבנר מת, למה? על זה שהוא הרג את עשהאל. לא, זה לא, יכול להיות שזה לא הסיבה שיואב הרג אותו. אולי יואב הרג אותו כי הוא היה מרגל. כן? אבל התנ"ך מעיד שהוא מת בדם עשהאל אחיו, באמת הגיע לו למות. איזה מאפשרות יותר נכונה?
ויקהו.
מה?
ויקהו.
שויקהו, למה?
שתיים, אחד כי עשהאל אחיו, אז לא
נגיד. מצוין. אני רק תגיד את השני, מה השני?
שכתוב, ויואב אבישי אחיו, הרגו לאבנר אשר מתנשא לכם.
ומה אתה מוכיח עכשיו?
שהם הרגו אותו בנקמה.
אוקיי, אז עוד מעט נגיע לפסוק הזה ונשאל את עצמנו מה הוא אומר. בסדר? אז זה שהפסוק הזה הוא קשה. ודאי מה שאמרת בהתחלה זה נכון. כלומר, פשט המילים זה שויקהו בדם עשהאל אחיו. איך אני יודע? כי אם זה המילה בדם ישראל, בדם ישראל היה על המילה וימות, איך היה צריך להיות כתוב? בדם וימות, בדם ישראל, אחי יואב. כן, לא היה, כן. אבל אם זה ככה כמו שאתה אומר, אז לא מובן הדילום. למה לכתוב את זה ככה? למה לא לכתוב ויקהו בדם ישראל אחיו וימות? נכון? למה לכתוב את זה אחרי? אנחנו בכוונה עושה פה איזשהו דו משמעות כזה שאפשר להבין. זה נכון מה שאתה, שהפשט הוא שויקהו בדם ישראל אחיו, כן? אבל זה, אנחנו תכף נשאל את עצמנו. וישמע דוד מאחרי כן, ויאמר נקי אנוכי וממלכתי עם אדוני עד עולם, מדמי אבנר בנר יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ואל יכרת מבית יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב וחסר לחם. ויואב אבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את ישראל אחיהם על גבעון המלחמה. מה הפסוק הזה בא להגיד? מה מחדש לנו?
אבישי גם היה
מואב. אוקיי, אז הוא מוסיף גם את אבישי, בסדר? חוץ מזה?
חבר אותנו
לסיפור
של גבעון. טוב, זה
לאבנר.
זה מה שכתוב.
זה
יודע
לאבנר.
גם מקודם.
זה
מה שאני אנסה.
לא, זה לאבנר.
מה?
מה זה לאבנר?
הרגו לאבנר, כן, יש להרוג ל... זה פחות איזה, אני לא יודע להגיד את זה משהו. צריך לבדוק כמה מפרשים.
זה עונה על
מה
שהשאלת.
נכון, קודם כבר אמרנו לך.
מה זה עונה?
אמרת בהתחלה שוויאמן זה התנך הוסיף, למה הוא ריקה אותו. וכי
ריקה הוא
יכול
להיות שקרא אותו בסיבה. זאת אומרת, אתה אומר, זה פושט את הדום השמעות הזו, זה לא דום השמעות, אלא באמת התנך פה אומר, עכשיו התנך באמת אומר לדעתו, שמה?
למה יואב הרג את...
שבאמת זה היה בדם ישראל אחיו.
כן.
טוב, אני תכף איתם כמובן הפוך, אבל בוא נשאיר את זה, אני אצא פה הצעה הפוכה. אני יכול גם לחפש פה, אולי, מעבר לכל הדום השמעות הזאת שמסתובבת פה, אז למה הוא הרג אותו? אז פה בפרק יש כמה דעות למה הוא הרג אותו. שתיים, נכון? א', יואב טען בהתחלה שהוא היה מרגיל, נכון? לדעת את מוצאך ואת מובעיך, מוצא ומבוא, מלשון, מלחמה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, כן? זה יציאה למלחמה, כן.
יש לי שאלה, מה ההבדל בין להרוג ובין להמית? כי כתוב שיואב ואבישי הרגו את אבנר, ואבנר המית את...
שאלה מצוינת, ואנחנו ננסה לענות עליה. אני לא בטוח שזה מה שאני אגיד, הוא יהיה מדויק בכל התורה, לא בדקתי בכל התנך, לא בדקתי. אבל כן, אני חושב שיש פה איזה דבר. לא רק על זה אני אגיד את מה שאני אומר, אבל בהחלט יש פה מה לבדוק. איך אתם, מה מזכיר לכם הפסוקים האלה? וישמע דוד מאחרי כן, ויאמר נקי אנוכי וממלכתי עם השם עד עולם מדמי אבנר בנר. מה, איזה סיטואציה זה מזכיר לנו?
לא אמרתי
גם על
שאול
הוא לא אמר את זה על שאול, לא. הוא לא אמר את זה על שאול, למרות שזה באמת מזכיר את זה, זה היום נדבר על זה, אבל... עוד לא. אז זה טוב, הוא נראה, אולי תזכור עוד רגע.
המסע.
מה?
המסע.
המסע, נחזור אל המסע, זה גם נכון. אבל עוד נחזור אל המסע, אני חשבתי משהו אחר, סיטואציה אחרת, בואו ננסה בהמשך. ויאמר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, קראו בגדיכם וחגבו סכין, וספדו לפני אבנר, והמלך דוד הולך אחרי המיטה, ויקברו את אבנר בחברון, וישא המלך את קולו, וילך אל קבר אבנר, ויבכו כל העם. פעם ראשונה, פעם שנייה כבר, נכון? היה בהתחלה, ויאמר דוד אל יואב, ואל כל העם אשר איתו. ועכשיו כתוב, ויבכו כל העם, פעם שנייה. ויקונן המלך אל אבנר, ויאמר הכמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות, ורגליך לא ננחו שתיים, וגשו כי נפול לפני בני אבלן נפלת. דוגמה מתלבטת מה בדיוק הכוונה פה, כן? ויוסיפו כל העם לבכות עליו, גם המפרשים פה מתלבטים. פעם שלישית כל העם. ויבוא כל העם, כן, לעברות את דוד לחם ועוד היום, וישבע דוד לאמור, ויעשה לי אלוהים וכל יוסיף, כי אם לפני בוא השמש, את עם לחם וכל מאומה, וכל העם הכירו, ויתה בעיניהם ככל אשר עשה המלך, בעיני כל העם טוב. וידעו כל העם, כל ישראל, ביום ההוא, שבע פעמים. כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר, ויאמר המלך אל עבדיו, לא תדעו, כי שר וגדול נפל היום, היום הזה בישראל, ואנוכי היום רך ומשוח מלך, ומשוח מלך, והאנשים האלה בני צירויה, קשים ממני, ישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו. עד כאן הפרק, כמובן השאלה היא האם הרג אותו, השאלה העיקרית, האם הרג, על מה הרג יואב את אבנר, והאם זה היה מוצדק, או לא מוצדק, חזל בעצמם, נכנסים השאלה הזאת לעומקה.
השאלה פחות מרכזית זה מה עובר על דוד, הרי אבנר היה נגדו כל השנים,
יואב, מה עובר על דוד? ודאי, שאלה שאני משתה בצוות פה ברקע, מה עובר על דוד? אני אנסה למשוך את זה אפילו לעוד כיוון אחד שיש פה, אני חושב שמסתובב פה בשני הפרקים האלה, כן, אם באמת יואב חייב איתה, אז למה דוד לא הורג אותו? כן, מה קורה? למה דוד איזה? אז למה הוא כן מצווה להרוג אותו בסוף?
למה הוא כל כך כועס עליו גם? למה הוא כל כך כועס עליו?
לא ברור.
מה הוא בסדר?
מצוין. אז בואו נתחיל עם זה. למה דוד כל כך כועס על יואב? נתחיל מזה.
יכול
לגרום את
למרידה של כל
המסעד הזה. המסעד בכל
מקרה
לא היה איתו.
יכול, יואב צודק ש...
המסעד לא היה עם דוד.
עכשיו לא.
יפה, אז מה אתה אומר?
עכשיו כל המסעד הולך, זה נקודת ההכרעה.
מצוין, אתה אומר. אבל אני יכול לשקר גם, הוא יכול להיות כמו שיואב אומר, יכול להיות גם מנגן, אז דוד לא יודע את זה.
כי עכשיו כל העם שמאו נגד דוד יפחדו שדוד נוקם במי שהיה נגדו.
אוקיי, אני חושב שגם עקרונית, זה נגד התפיסה הדוידית, התפיסה של דוד. כלומר, אנחנו ראינו כבר את זה בפרק הקודם, לא בשיעור קודם, שיעור של פניו, שיש מחלוקת בין יואב לדוד על איך נהיים מלך. תפיסת יואב היא שמלוכה לוקחים. ראינו את זה בהליכה שלו לגבעון. תפיסת דוד היא שמלוכה
מקבלים.
כן? בעצם, יואב פועל פה נגד התפיסה של דוד. דוד הוא מנסה לפעול בדרכי שלום, הוא מודגש, כן? מלך בשלום, מלך בשלום, מלך בשלום. ויואב מתעקש ללכת לעשות את זה בדרכי מלחמה, כן? זה מאוד מודגש. ולכן נדלס לתפוס, כן? לקחת בכוח ולא, זה. מה יותר שלך, מה שאתה לוקח בכוח, מה שאתה מקבל?
תלוי מה זה צריך להסתכל.
זה שאלת מאוד טובה. דוד המלך מבין שמלוכה בוודאי, כן? מקבלים ב... מקבלים בשלום. כן, יש המושג, אגב, רק תחשבו, אני חשבתי את זה אחר כך בהיסטוריה, כמה מלחמות פרצו על זה שהרגו שגריר. סתם. בהיסטוריה של מדינת ישראל, מכירים מלחמה אחת?
לבנון הראשונה.
אה? לבנון הראשונה. פרצה? שגריר. לא, רגע, פצעו אותו קשה, נראה לי אחר כך נהיה צמח. כן, ששגריר ישראל בבריטניה. נפצע בירובו. איך קראו לו? אני זוכר?
שלמה.
נו, אני עצמי לא זוכר בשם, עומד לי על קצה הלשון ואני לא זוכר. נכון, אני אזכר בהמשך. כן, אז זה אחד, אבל יש מלחמות יותר גדולות. מלחמת העולם הראשונה פרצה על התנגשות ביורש היצר האוסטרו-הונגרי, או משהו כזה. אז זה פרצה מלחמת העולם הראשונה. כן, ועוד כל מיני כאלה. כלומר, זה דבר, יש פה ברור, ברור שיש פה איזה עילה מסוכן, שיואב מכניס פה את המערכת לסחרור מאוד מאוד גדול. זה אין ספק, אפילו מעצם הנקודה. זהו. אז בואו נראה את המילים ששאלנו מקודם. ויואב ואבישי ירבו לאבנר על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה. טוב, בואו נחזור. אז אנחנו טענו שהמילה וימות, כן, בדם עשהאל אחיו, אנחנו אמרת נכון, שבדם עשהאל אחיו חוזר אל המילה ויכהו. ולא בימות. אני חושב שהפסוק הזה אומר לנו מה יואב עשה. יואב עשה באמת, הוא הרג אותו ויקהו בדם עשהאל אחיו. אבל מה התנ"ך חושב על זה? מה חשב על זה גד הנביא? גד הנביא חושב שביואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון. יש עוד מילה. במלחמה. אני חושב שהמילה הזאת משנה את כל הפסוק. כלומר, כל הוויכוח בין אבנר לבין... בין אבנר לבין יואב, הוא איך, על הסיטואציה שבה נהרג אבנר. חז"ל מתארים את זה מצידם בדיון על דין רודף. נכון? מכיר עוד מעט נקרא את הגמרא שם. כן? יש על דין, האם היה לעשהאל דין רודף או לא היה דין רודף. אבל יכול להיות בכלל שלא היה לו דין רודף מצד התנ"ך, לא בגלל שהוא לא היה רודף, כן? או אבנר טוען, אני לא רגתי אותו מצד רודף, אלא מצד מה?
מלחמה.
לא באים במלחמה איזה. אני אוכיח את דבריי, אני אציע שהמילה הזאת היא מילה קריטית, כי תראו מה אומר דוד בתחילת ספר מלכים על יואב. הוא שם כמה דברים מאוד בולטים, דברים מאוד חשובים, אני חושב, כל מילה שם היא ממש מדויקת. בתחילת ספר מלכים, מלכים א' פרק ב'. אז כן, הציווי לשלמה, אז הוא אומר ככה. וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, ויארגם וישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותנה ובנעלו אשר בלדה. מה זה דמי מלחמה בשלום? מה שאני ניסיתי לעשות בשלום, הוא עשה במלחמה. זה אחד, זה שפירשתי מקודם, שזה מחלוקת עקרונית בין דוד ליואב, אבל זה לא רק זה. ויעשם דמי מלחמה בשלום, זה גם ספציפית על המקרה של אבנר. הוא לקח מקרה שקרה במלחמה, כן, כמו שאמר אבנר, כמו שאומר התנ"ך, על שהרגו לעשהאל אחיהם במלחמה, והם הורגים והורג אותו בעת שלום. כן, מלחמה, אתה לא יכול להרוג על מקרה שקרה באמצע מלחמה, אתה לא יכול לכם לבוא ולהרוג. זה ויעשה דמי מלחמה בשלום. אז זה כמובן הדבר הראשון.
אבל לא הבנת, אז מה החידוד? מה התנ"ך אומר?
אני טוען שהתנ"ך אומר שהוא, יואב אבישי הרגו לאבנר על אשר המית את עשהאל לחיים בגבעון במלחמה. כלומר, לדעת התנ"ך, האם הם היו, היה מותר להם להרוג אותו?
לא.
ודאי שלא. כי מתי אבנר הרג אותו? במלחמה. כאשר יואב, מה הוא עשה? כן? ויקהו שם חומש וימות בדם עשהאל אחיו. כן? נקמת דם. ממש, הוא יואב תופס את זה, שהוא ממש היה רודף. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא.
כלומר, גואל אדם, כאילו?
כן, מדין גואל אדם. הרב, כן.
הרב
בעצמו
ידע שזה מה
שיקרה,
הוא אומר את זה לעשהאל לפני שהוא
ראה לו, תברח
או
שאח שלך יעבור? אין ספק, ואיך עשה פנת, כן? אין ספק שאבנר יודע שיהיה בעיה, כן? זה נכון. אבל זה גם מה שהוא טוען, לא היה לי ברירה. הגמרא בעצמה, מכניסה את זה לוויכוח כזה. אני אקרא את הגמרא, גמרא בסנהדרין, דף מ"ט עמוד א', הבאתי לפה ציטוט. ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיב אותו מבור הסירה, ויתן יואב אל תוך השער דבר איתו בשלי. אמר רבי יוחנן, שדנו דין סנהדרין. איפה רבי יוחנן יודע את זה? איזה מילים בפסוק הוא למד? שדנו דין סנהדרין?
בשער.
נכון, בשער. ויתן יואב אל תוך השער. מה זה, מה יש לעשות בתוך השער? למה צריך לציין את זה? סנהדרין יושבים בשער.
אם ככה
מסיבה של דוד יעשה, זה... שנייה, שנייה. נגיע לדוד, עוד רגע. ואתה, כמובן שיש פה אחריות מסתירת של דוד, ואנחנו ננסה עוד מעט להבין. אז התחל עליו, לא חל עליו, דוד היה בסדר, לא היה בסדר. הגמרא בעצמה מתעסקת בזה, אז חבל שאנחנו... בוא נשאיר את זה חזק. ואתה, הוא יואב אל תוך השער, דבר איתו בשלי. אמר רבי יוחנן שדנו דין סנהדרין. לא הכוונה שישבו שם סנהדרין והוא דן אותו. אלא שהוא, הדיון היה דיון משפטי. אמר לי, מה הייתה המקטלטי לעשהאל? למה הרגת את עשהאל? ענה לו, עשהאל רודף היה. אומר לו יואב, היה לך להצילו באחד מעבריו. ענה לו, לא יכלי לי. כלומר, אני לא יכולתי, אי אפשר לכוון אותו באחד מעבריו, מה אתה רוצה שאני בדיוק אכוון, באמצע רדיפה וזה. ענה לו יואב, השתה בדופן חמישית כיוונת לי, באחד מעבריו לא יכלת לי? ויקהו שם אל החומש, אמר רבי יוחנן בדופן חמישית, מקום שמרה וכבד תלויים. כך אומרת הגמרא. כלומר, זה, ועכשיו יש פה מחלוקת ראשון, עם מחלוקת אחרונים.
לא הבנתי, מה אמרו לו שבדופן חמישית, מה
אם הצלחת לכוון לו בדופן חמישית, בדיוק במקום שמרה וכבד תלויים בו, אז לא יכולת לכוון לנקודה אחרת? אתה יכולת לכוון להרוג אותו, להצילו באחד מעבריו. יש פה מחלוקת במפרשים, יש פה שלוש דעות. מה הדין באמת לגבי דין רודף? דין רודף שיכול להרוג באחד מעבריו. כמעט כולם מסכימים שכאשר יש דין רודף, אדם רודף אחרי אדם אחר להרוג אותו, אם אדם שלישי רואה את זה מהצד, כן, והוא יכול להציל באחד מעבריו, כלומר רק על ידי פציעה, הוא חייב. כן? אם הוא יכול. השאלה היא מה הדין של הנרדף. האם מה שאמר פה יואב לאבנר, זה נכון לגבי כל אדם? כל אדם, באמת, זה מחלוק את זה משנה המלך ונושא כלים של הרמב"ם. כן? האם כל אדם באמת, צריך להציל באחד מעבריו, גם הנרדף עצמו צריך להציל באחד מעבריו, או שהנרדף עצמו לא מצפים ממנו, רק אבנר עצמו, כי הוא היה יכול לכוון, אז אבל הנרדף עצמו לא מצפים ממנו להציל באחד מעבריו. דעה שלישית פה באחרונים אומרת שבכלל הנרדף הוא לא צריך להציל באחד מעבריו, כי הוא בכלל לא הורג מדין רודף. מאיזה דין הנרדף הורג? מדין? אבל הוא בכלל השכם להורגו, ככה אומרים פה האחרונים, כן? הוא בכלל לא מדין רודף. דין רודף זה חידוש של חז"ל, על פי התורה דרך אגב, למקרה של אדם שלישי, שהוא לא בתוך המערכת. יש רודף, יש נרדף, באדם שלישי מותר לו להרוג את הרודף. זה החידוש. איפה רואים אגב, מאיפה חז"ל למדו את זה? איפה בתורה למדו את דין רודף? איפה בימינו משתמשים בדין רודף? מה?
ויש
מצווה
שמשה
יקרא אותו. לא, זה כתוב בתורה, הלכה, מה? לא יודעת
את זה
לזה? לא. משם
מראה
אותה. לא. הדין רודף נלמד במסכת סנהדרין בפרק בן סורר ומורה מדין בא במחתרת. כן, מזה שמותר להרוג גנב שבא במחתרת, למה מותר להרוג אותו? כן, הרי לא עשה לך שום דבר.
לא, אבל אין שוביים.
שהוא עתיד לעמוד עליך ולהרוג לך. בסדר? דין רודף, על זה. זה מה שאומרים שם חז"ל, משם נודע דין רודף, בעצם הדיון על דין רודף נמצא שם בפרק בן סורר ומורה.
למה אתה מתכוון
לשלושת השיטות? האם הנרדף הוא כמו כל אחד אחר? והוא חייב להציב אחד מעבריו, או שדף, כל מה שאמרנו עכשיו זה נכון רק לגבי הרודפים, שהם יכולים להציב אחד מעבריו, אבל הנרדף הוא, הוא מותר לו באיך שהוא רוצה, או שהנרדף הוא בכלל מדין אחר, או מדין הבא להורגך השכם להורגו. בסדר? זה מה שהאחרונים פה מדיינים. לא משנה, בכל אופן, למה אני אומר את זה? אומרת שם הגמרא בהמשך, ככה, אמר רבי אבא בר כהנא, בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג. ככה אומרת הגמרא. מה זה בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג? כן? זה דרשה של המילים, בור הסירה. כן? שיואב, יקרא לו יואב, ויקרא לו מבור הסירה. כתוב? וישלח, וישיבו אותו מבור הסירה, ישלח מלאכים אחרי אבנר, ויביאו וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. אומר רש"י, בור וסירה, בור, צפחת מים שלקח דוד מרשותיו של שאול, כשהיה ישן במעגל. היה לו לאבנר למחות בשאול, ולומר לו, ראה כמה צדיק הוא שלא הרגך, ולא מיכה, אלא אמר שם האחד בבני הצבא, נתן לו. דוד יורד לתוך מחנה שאול, והוא לוקח את צפחת המים, ואבנר במקום להגיד, תראה איזה צדיק, דוד, לא הרג אותך, היה יכול להרוג אותך, אתה בטח מישהו נתן לו את צפחת המים. וסירה, מה זה סירה? התנך? קוץ. סירה, פירושו קוץ, בסדר? ככל הסירים תחת הסיר. אני ניסח את דרכך בסירים. סירים, קוצים. כשקראת דוד את כנף מילו
של... סיר נפוח, זה אחד
הפירושים. אחד הפירושים.
כן, ראיתי אבל יש את הצמח שיש ממש סיר נפוח.
סירה קוצנית, זה בעצם כפל לשון, כן? שהוא זה. אתה מדבר על עקובית הגלגל. קוץ כזה שמתגלגל ברור. כשקראת דוד את כנף מעילו של שאול במערה, היה לו לאבנר ללמד זכות על דוד ולומר לשאול, ראה כמה חס עליך ולא הרגך בהיותך יחד עמו במערה. זה רש"י שם, כן, הגמרא. ולא לימד זכות, אלא אמר שמה כשעברתם אצל הקוצים והסירים, נכנס אחד מן הקוצים בכנף מעילך, והוא היה טמון שם וחתכו. כלומר, בעצם הגמרא אומרת, שלכאורה מה שהגמרא אומרת, שאבנר נענש על זה שהוא במקום ללמד זכות על דוד, כן? הוא, כן, ניסה להטות את שאול, כנראה, אני אומר, סוגריים, מאינטרסים שלו, ניסה למנוע את השלום בין דוד לשאול. ועל זה הוא נענש. אגב, זה גם מה שהוא עשה עם משבושת. על זה הוא נענש, נכון?
אבל זה מין לימוד כזה זכות שהוא מוזר. מה, דוד יבוא להציל את הקוץ וזהו?
שמה? לא הבנתי.
למה שדוד פשוט ירצה להוציא לו קוץ?
לא, שדוד אומר. דוד קורט את כנף המעיל אשר לשאול. כן? נדבר על זה אחר כך, על איך זה קורה בדיוק, אבל לא משנה, אבל בא אבנר ואומר, אז דוד עומד שם עם כנף המעיל, אומר אבנר לשאול, הוא לא קראת לך את כנף המעיל, בטח זה נתפס לך איפשהו בקוצים, ונקרא, ודוד מצא את זה. הוא לא ריחם עליך, כן? הוא מנסה לסכסך, כמו שהוא עושה עכשיו. רק רוצה להגיד שאולי הדיון הזה של הגמרא, הוא לא רק דיון על אבנר, על אבנר ויואב נקודתית על זה, כאילו שיש פה עונש לאבנר, אלא יש פה בעצם דיון על מלכות דוד ומלכות שאול. אבנר הוא, זה לא רק דיון על הסאל, שהאם היה דין רודף או לא היה דין רודף. אבנר טוען על עצמו שהוא מציל את מלכות שאול מדוד שרודף אחריה. זה מה שהוא טוען, לא רק ספציפית לגבי עצמו. באופן כללי, הטענה שלו היא, זה הטענה העקרונית שלו, אני מציל את ישבושת. ובור וסירה רגעו. אומר לו יואב, לא נכון, כי דוד מעולם לא הרג, לא היה הורג את ישבושת, לא היה רודף אחריו ולא מנסה להרוג אותו. וראיה לדבר שהוא לא היה מנסה להרוג אותו, בור וסירה, אלה שני, כלומר, בור וסירה זה לא רק נגד אבנר, יש פה, הם ראיות שדוד הוא לא רודף את מלכות שאול. עובדה היא שפעמיים היה זה, ואנחנו רואים שאבנר הוא תמיד תופס את זה כאילו שזה לא קרה. כן.
אבל עזור לו,
תדעי
מה זה בור וסירה.
בור וסירה, אומר רש"י שם, שבור זה הצפחת מים, כן? הצפחת מים שדוד לקח, ואבנר טוען שדוד לא לקח אותם, לא ירד, לא ריחם על שאול, אלא שאחד החיילים נתן את זה לדוד. לא באמת שהוא היה שם. אותו דבר הסירה, כן? כנף המעיל של שאול, לא שדוד קרט אותה, אלא שנקרא בקוצים, ודוד מצא את זה, ועכשיו הוא מנפנף בזה, כן? אבל לא באמת שדוד ריחם, כלומר, אבנר מנסה לסכסך בין שאול לדוד. דוד מנסה על ידי זה ליצור איזו השלמה, אבנר מנסה לסכסך. כן, תפיסת העולם, אנחנו רואים פה, רק אני אגיד פה בסוגריים, מה שנגיד אחר כך בהרחבת יתר, זה שיש פה איזה אינטרס משותף לאבנר ויואב בתפיסת עולם שלהם. אבל תפיסת העולם המלחמתית שלהם היא זהה. בסדר? בניגוד לדוד שמנסה מדרכי שלום, תפיזה של אבנר היא שהכל צריך ללכת בסופו של דבר בדרכי מלחמה. כן? בכוח. מי שכוחו גדול הוא יגבר. זה התפיסה. וזה הוא מסכים עם יואב לחלוטין.
אולי הצבא, זה מתאים לזה.
זה מה שאמרתי אולי בסוף השיעור הקודם, רמזתי זה שיש משפט שאומר שיש אנשים שרואים, שבכל... מי שיש לו פטיש רואה בכל בעיה מסמר. כן? זה תפיסת אנשי הצבא. הרי הבעיה זה איך לפתור אותה בכוח, איך לפתור אותה בעוד יותר כוח. הרי התחילו מבצע בעזה.
לכן
הרגו את ג'אברי. כן, למשל. לא, לא רק זה, אתה רואה פתאום את שאול מופז תוקף את נתניהו מימין, למה הוא לא הולך עד הסוף. לא שאני נגד, אבל מה פתאום שאול מופז תוקף את נתניהו מימין. שאול מופז הוא אלוף, הוא היה אלוף, הוא היה רמטכ"ל. התפיסת העולם שלו זה שאיך מטפלים בדברים, בכוח, נכון? מי שר הביטחון, שם אני מביא אקטואליה, אבל אפשר להביא עשרות דוגמאות אחרות. מי שר הביטחון היחיד שחשב על כיפת ברזל? פרץ, למה? כי הוא היה אזרח. אם אני חושב, תיקח שר ביטחון שהוא היה רמטכ"ל, אז אם היו יורים עלינו, מה נעשה? נראה עליהם בחזרה. אני לא נגד זה אגב, כן? יכול להיות שזה נכון מאוד, כן? אני רק אומר, פתאום צריך אחד שהוא חושב אחרת, הראש שלו עובד אחרת. כן? הוא חושב גם מהצד השני. בסדר. הזדמנות לדבר על זה, נכון, לא נכון, זה אפשר לדבר מהזדמנות אחרות, אם זה באמת כתפיסת עולם, לפחות במחינת התנ"ך, אם זה נכון או לא. לא בטוח זה נכון, אני רק אומר שתפיסת העולם של אנשי צבא היא שבעיות פותרים בכוח. נביא את זה אחר כך אולי עוד כמה דוגמאות, אבל עוד מעט נגיע לזה. אז זה הנקודה הראשונה פה.
הבור בסירה זה חלק מהדיון.
שבור בסירה זה א', חלק מהדיון, חלק מהגמרא אומרת, זה רמז. בפשט הגמרא אומרת שזה רמז ללמה נהרג אבנר, כן? הוא נהרג כי הוא סכסך בין דוד לשאול. בעומק אני אומר שזה רמז לכל הדיון בין יואב לאבנר. אבנר אומר, אתם רודפים אחרינו, מנסים להורגנו, ויואב אומר לו, בור וסירה יוכיחו שדוד מעולם לא רדף אחרי שאול ולא ניסה להורגו. זה מה שהגמרא רוצה להגיד בעצם. לא רודף, כן? מעולם לא היינו רודפים אחריכם. כן? זה סביב הדיון שם בדין רודף. הדיון הוא בדין רודף הוא לא רק על עשהאל, אלא באופן כללי על כל מלכות שאול. לא, דוד תוקף את... דוד, לכאורה, אבנר אומר, כן, אבנר טוען, אני תפקידי רק מגן על איש בושת. אתם אלה שכל הזמן...
מה הוא עשה רע?
מצדיק את עצמו. נלחם איתו כל הזמן.
בדיוק. מה,
אתה
נלחם?
כל היש מלחמה.
הוא זה שרדף אחרי דוד כל הזמן.
מה אתה רוצה? כאילו...
מה זאת אומרת? שהוא היה עם שאול, הוא היה עושה את הרבה של שאול כל השנים.
גם אז, אבל גם עכשיו, גם באופן כללי, אבל תפיסת עריף בין שני הממלכות. כלומר, זה לא רק על עשהאל הדיון, אז דיון הוא הרבה יותר רחב בעיקרון, הוא סמלי, עשהאל הוא הסמל פה, אבל בעצם זה דיון באופן כללי על שתי הממלכות. אז זה הנקודה פה, וזה כמו שאמרנו, אולי ויסם דמי מלחמה ושלום, באופן כללי. אני חושב שמה שרמזתי ושאלתי מקודם, כל הדיון פה הוא בעצם רומז, כל הדיון, מה שדוד המלך עושה, בעצם שכל העם, וחשוב לו שכל העם, וזה, ואומר, איך הוא אומר, ונקי אנוכי וממלכתי מי עם השם עד עולם, עוד רגע ניכנס לאחריות של דוד על הדבר, אבל באופן כללי זה רומז לפרשיית עגלה ערופה. כן? ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. זה בעצם מה שדוד עושה פה, אמנם לא עושה עגלה ערופה, אבל בעצם דוד אומר, אני נקי, כן? אני לא עשיתי את זה, אני לא שילה, כן? לא שילחתי אותו בלי לוויה. זה מה שעמד מול העיניים שאני רואה פה את הסיפור הזה. ולמה אני מספר לכם על עגלה ערופה? כי עגלה ערופה, זה בדיוק מה שקשור למה שדיברנו עכשיו. עגלה ערופה בתורה מופיעה בפרשת שופטים. בואו נראה רגע. פרשת שופטים בסופה, פרשת שופטים עוסקת בחלקי הממלכה הישראלית, מלך כהן, נביא, שופט. בסופה היא מביאה דיני מלחמה. הרבה דיני מלחמה. אני בפרק כ', בפרק כ' פסוק א', בדברים, כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך וכולי, וניגש הכהן ודיבר אל העם, כל פרשת הערב ורח על הערב. פרשה ראשונה. פרשה שנייה, פסוק י', כי תקרא ולר להילחם עליה וקראת עליה לשלום. וכן, כן תעשה לכל הערים רחוקות, עוד לפרשה שנייה. פרשה שלישית, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, כן וכולי, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל, זה פרשה שלישית. ואז אחרי שלוש פרשות שעוסקות בדיני מלחמה, לפי הפרשה הרביעית, כי ימצא חלל באדמה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי יכהו. כן? זה הפרשה, עגלה ערופה. הפרשה אחרי עגלה ערופה, כי תצא למלחמה על אויביך, עוד פרשה שעוסקת במלחמה, וראית בשבעה אשת יפתות. מה יש פה? ארבע פרשות שעוסקות בדיני מלחמה, כולן מתחילות ב-כי תצא למלחמה, כן? או כי תקרא וליר להילחם, ביטויים כאלה, ובאמצע ביניהם יש פרשייה אחת שהיא לא קשורה, פרשיית עגלה ערופה. מה הקשר בין פרשיית עגלה ערופה לפרשיות המלחמה? זה קשור למה שדיברנו מקודם. אני עשיתי באותו לפני איזה כמה ימים, שמעתי אחד הניצבים ברדיו, אחד הניצבים במשטרה, אז הוא אומר ברדיו, שואלים אותו, איך אתה מסביר את האלימות שיש בארץ? את האלימות הפנימית, לא מלחמה. אין, גברים רוצחים את נשותיהם, נוער מסתובב עם סכינים, איך אתה מסביר את זה? הוא אמר, כן, זה פשוט מאוד. אנחנו במצב של מלחמה תמידית כלפי חוץ, וזה משליך כלפי פנים. אנשים כל הזמן זה, אתה כל, מי רוצח את אשתו? אתה מסרבה חצי מהפעמים, זה מאבטח שיש לו אקדח במיטה מחברת האבטחה, לא רבי אשתו, זה מה שאמרנו מקודם. כלומר, אנשים שהם אמונים על חרבם, אז הם, הדרך שלהם לפתור בעיות, זה חרב. זה פרשיית עגלה ערופה באמצע דיני מלחמה. כי באמצע דיני מלחמה, הם אמורים, עלולים להביא את האדם לזה שהוא יהיה, כן, שהוא יהיה רוצח, שהוא יהיה, לא יודע אם הוא רוצה להגיד רוצח, אבל שהוא יפתור בעיות בעזרת החרב. כן, על חרבך תחיה, כמו עשיו. בעזר זה אחד הדברים הבסיסיים. אתה רוצה עכשיו, רוצה עכשיו לצבא. המטרה של הצבא, יש לנו, צבא יש מטרה אחת. אני אגיד לכם דברים אחרים, הוא טועה. להרוג כמה שיותר מחבלים. זו המטרה. חד משמעית. אבל השאלה היא, מה אתה עושה עם זה? זה להרוג? זה קל להרוג מחבל? זה בכלל לא פשוט להרוג מחבל. הקדוש ברוך הוא נתן שם, להרוג חיה זה לא, לא קל, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן נפש לאותה חיה. כן, אז להרוג בן אדם, שהקדוש ברוך הוא נתן לו אולי נשמה, כן? יפי מי, אבל לא משנה, נתן לו חיים. זה לא פשוט. אז נכון, כן, זה ברור שצריך לעשות את זה, אבל אין ספק שתריך, אבל מצד שני, אין ספק שיש פה דילמה, יש פה, אנחנו לא רצים להרוג וזה סדיזם כזה, כן? התפיסה של שרי הצבא ושאנשים שהם בצבא, זה הרבה פעמים שככה פותרים להיות. אז אנשים כאלה, הם מגיעים הביתה, או מישהו שהוא מאבטח ותפקידו כל היום זה להיות דרוך עם האקדח וזה, אז הוא מגיע הביתה, אשתו קצת מעצמנת אותו, אז הוא יורד, הוא יורד, זה הדרך שלו לפתור בעיות. כן, או מכה, או כל מיני דברים כאלה. או עכשיו היה סיפור עם איזה אלוף במפלגת העבודה, אורי סגיל. כן, אז רצו להכניס אותו למפלגת העבודה, לא, כי איזו אישה הגישה נגדו תלונה שהוא אנס אותה. זה תפיסה כוחנית, כן, אני אלוף בצבא, זה לצבא, יציג מורדכי, משה דיין, הרבה כאלה אחרים לפניהם. אני בצבא, הדרך שלי להשיג דברים, זה כוח. זה הדרך. זה תפיסה של באדם שהוא חי על חרבו, והוא משיג את דבריו בעזרה, בשיטות כוחניות, אני לא רוצה פה להיכנס, לעוד אנשים כאלה, ממש עכשיו. אלוף גלנט עם השדה, עם החצר שלו, וכל אחד, זה תפיסת עולם כזאת, כי לי מותר, אני יכול, כי הכוח בידי, ואני אעשה מה שבא לי. כן, זו תפיסה מאוד שהיא מצמיעה, כן? וזה בדיוק מה שקורה פה בשני הפרקים האלה. יש פה שני שרי צבא, אבנר ויואב, שמנהלים את הממלכה, כל אחד מצד אחר, אבנר בצד אחד, יואב מצד שני, עוד מעט נחשוב על זה, למה דוד לא עושה שום דבר, כן? וזה מה שקורה. כששרי צבא מנהלים את הממלכה, אז זה מלחמת אחים, זה רציחות הדדיות, ככה זה נראה. זה באמת, אז אנחנו תמיד צריכים לחשוב על זה מול העיניים, לראות אם זה מה שאנחנו רוצים. או שאנחנו רוצים לרשים איזה... אגב, חז"ל אומרים בגמרא, דוד המלך, נאמר עליו שהוא היה עדינו העצני. מה זאת אומרת? מה חז"ל רוצים להגיד? חז"ל רוצים להגיד, הרי דוד המלך לא הקים את בית המקדש בגלל שדמים רבים שפכת לפניי. כך כתוב. בפשטות, יש כמה הסברים לדבר הזה, אבל בפשטות הכי פשוט, כמו שמזבח לא מקימים אותו מברזל, תקיף לרבך, הנחת עליהם חלויה, ברזל שמשמש להריגה, לא מניפים על המזבח. אותו דבר, גם דוד המלך, שהוא הרג, שכל מה שהוא עושה היה לשם שמיים, כך כתוב, כי דמים רבים שפכת לפניו, כל היה לשם שמיים, עדיין לא יכול להקים את בית המקדש. כן, למה זה כל כך חשוב? מה מסכת יומא?
אבל הדברים שמדובר על זה שלא הקימים בית המקדש זה לא דווקא למלחמות שהוא עשה, כן, אמרנו, אנחנו דיברנו על כמה.
אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, זה לא הסיבה היחידה. אבל הסיבה שכתובה
בגלל... מה לא הדברים האלה, שבצד אחד שהם עמלק, שלא עם עמלק, כל המקומות שהוא לא השאיר פליט...
אז זה ראינו, זה אחד הסברים, זה ראינו ברדת, זה הסבר של הרדת.
מה שראינו עם הגיב...
זה ברדת, כלומר אותם אלה שהוא הרג שאולי לא היו בצורך, כאילו, זה מה שהרדת אומר. והוא גם אומר שהוא לא נהנה שלהם, כי זה כן היה, אולי כן היה צריך. זהו, בפשקות, רק לצד אמיר מי שפכת החלה, אפילו באמת היה צורך, לא אידיאלי, כן, לא אידיאלי, עדיין לא. נראה שיש כמה הסברים לזה, נראה, נגיע לשם, זה לא מעט. נגיע לזה ונראה שיש הסברים ויש דברי העמים, ושמואל זה לא בדיוק אותו דבר. זה באמת לשני הצדדים. כן, מה, איפה היינו? כן, אז דוד המלך, כל גדולתו הייתה שהוא ידע לעצור, שהוא ידע להבדיל. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הרלב"ג למשל אומר, לא למדנו את זה שם, אבל הרלב"ג אומר שכשדוד המלך קורט את כנף המעיל של שאול, פשטות משהו מהרלב"ג, שהוא מרים את החרב שלו כדי להרוג את שאול. ברגע האחרון הוא עוצר וקורט רק את כנף המעיל. ולכן גם ליבו נוקפו, על זה שהוא הרים את החרב. אבל לא היה רחוק מזה. הוא לא היה רחוק מלהרוג את נבל. כן? דוד המלך נמצא בתקופה של מרדפים. כן? שאול רודף אחריו, יש לו את כל הסיבות לעשות את זה. כן? זה לא, זה מה שמסתתר פה מאחורה. ולכן חזר אומרים שהוא דוד היה הדינו העצמי. כלומר, יכולת הזאת לעצור את עצמך ברגע הנכון, כן? זה אולי מה שמבדיל בין דוד לבין עשיו הרשע. שניהם אדמוני, ששופכים דמים. אבל איך שאלה היא? אז השאלה היא בסופו של דבר, מכוח מה אתה שופך את הדמים? האם אתה בא בשליחות אלוקית, כלומר אתה, אני באמת לא רוצה, אבל לפעמים אין ברירה, והקדוש ברוך הוא עכשיו, זה מה שצריך, כן? אז אין מה לעשות, אז הורגים, בעיר הנידחת. ונתן לך רחמים וריחמך. זה שם המפרשים, מה זה נתן לך רחמים? עיר הנידחת זה מעשה מאוד אכזרי, הורגים את כולם. אבל מפרשים, כן, לכן צריך רחמים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך רחמים. אתה עושה את זה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך, יעשה משמיים, שיהיה לך רחמים, שלא ייכנס בך מידת אכזריות. ככה אומרים כל המפרשים שם. זה בעיר הנידחת. גמרא ביומא. הגמרא ביומא מספרת על שני כהנים שהיו רצים ועולים בכבש, ואז נעץ אחד לשני סכין. מה זה נעצו סכין? הרי הסכין, לשניהם היה סכין ביד, נכון? בואו, תדמיינו, על מה מדובר? דבר אנשים שרגילים לשחוט אלפי בהמות. עשרות בהמות או מאות בהמות כל יום. הם הולכים עד הברכיים בדם. אז זה הכהנים, נכון? אז זה מדובר. אז מה הפלא שכאילו הוא רץ עם החבר שלו ויש פה איזה מריבה, אז הוא תוקע לו סכין. הוא רגיל לתקוע את הסכין בכל מיני דברים אחרים, חיים. אז הוא תוקע לו סכין. והגמרא שם אומרת, שפיכו דמים הוא דזן. כן? זלזלו בשפיכו דמים. למה? ברור למה. למה? זה בדיוק הסיבה שהמזבח אסור שיבנו אותו בחרב. כי המזבח, כן? הוא בא להאריך חייו של אדם. אבל הורגים שם עשרות מהמות. כן, זה בדיוק העניין. מי שלא מבין שההבדל בין שחיטה של בהמה להרג של בהמה, אתם יודעים, בהמה טהורה, מתה, נבלה, כן? שלא לשחטה, הרגת בהמה, היא מטמאת טומאה חמורה, יותר מטומאת בהמה טמאה. אבל בהמה טהורה שנשחטה, היא לא מטמאת. למה? כי יש בזה משהו אחר, אתה עושה את זה לשם שמיים, מעלה, אתה מברך על זה, מברך על השחיטה, זה נראה אחרת. אתה אוכל בשר, זה אחרת לגמרי. לא מדבר על קורבן. כן? אז אם אתה עושה את זה, כלומר, אותו מעשה, לשם שמיים זה מצווה, אם אתה עושה את זה בצורה אחרת מהמוגדר, ולא לאותה מטרה, זה מטמא. מטמא תורה חמורה. זה בדיוק ההבדל. אז לכן המזבח, דווקא המזבח אסור לבנות אותו בחרב. מברזל אפילו אסור לבנות אותו. כי זה בדיוק העניין של המזבח.
אז דוד כן היה צריך לבנות את בית המקדש.
אז דוד המלך, כנראה...
כן היה צריך לבנות את בית המקדש.
אז אתה צודק, כנראה בגלל אותם מקומות. כמו שהוא ציין מקודם, ואותם ועוד כמה אחרים, שהוא חרד מהכללים, למשל אוריה, נכון? כן, ועוד כאלה. בסדר? כנראה בגלל מקומות כאלה, הוא בנה את בית המקדש, כן? כי המזבח צריך להיות נקי לגמרי מהנקודה הזאת. בית המקדש צריך להיות נקי לגמרי. אחרת, מה שקורה באמת זה מה שקרה ביומה. כן, לכן המזבח, זה בדיוק הכהנים. כהנים צריכים להיות, לדעת, להניף את הסכין, איפה שתריך, מצד שני, צריכים להיות אנשי שלום, אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. דבר שהוא ממש דבר והיפוכו, כן? אז זה באמת, זה באמת בהקשר הזה. טוב, אז זה ראינו פה את הגמרא. אומרת הגמרא, בסנהדרין שם קצת לפני כן, אמר רב יהודה, אמר רב, כל כללות שקילד דוד את יואב, נתקיימו בזרעו של דוד. אל יכרת מבית יואב, זב ומצורע, ומחזיק בפלך, ונופל בחרב, וחסר הלחם. כל הכללות האלה שדוד קילל את יואב, הם התקיימו בביתו. זב מרחבם, בכתיב המלך רחבם, מתאמץ להראות לו מרכבה לנושא ירושלים. הגמרא אמרה, תוצאה מצורה, מעוזיהו, חזיק מפלך מהסתם, נופל בחרב וישיהו, ויורה יורים למלך ישיהו.
זה עדיין, כאילו כל הכללות האלה, זה עדיין כפיות, לדוגמה, על החטא של אוריה החיתי, אז חז"ל שם אומרים שלמה הוא בא לחטא הזה, בחטא בת שבע, בגלל שהוא שלח את כל הצבא, את כל עם ישראל, עם יואב, והוא לא יצא למלחמה. כלומר, הוא כן סומך עליו, הוא כן עשה
הצבא
שלו, הוא כן...
אני בדיוק, אני אגע בזה עכשיו, שנייה. אמר רב יהודה, אמר רב, היינו דאמרי, אין שתהל לוטה ולא תהלת, עדיף להיות המקולל ולא המקלל, כי בדרך כלל הכללה חוזרת. זה בסנהדרין שם, עם חטא עמוד ב'. כן, אז עדיף להיות המקולל ולא המקלל, הרבה פעמים הכללה חוזרת בעצם על זה שקילל. כן, ככה מסבירים, הגמרא עוד נגיד מה הגמרא שם אומרת בהמשך. דבר ראשון, בוא נחשוב על מה דוד עשה, או היה צריך לעשות. מה דוד היה צריך לעשות כאן עכשיו? כן? עכשיו יואב הרג את אבנר. מה דוד אמור לעשות ברגע הבא? להרוג את יואב. לשפוט אותו ולהרוג אותו. למה הוא לא עושה את זה? כן? או לפחות מה היה אמור לעשות אם לא להרוג אותו? לגרש אותו. לגרש אותו מהמלאכה. להדיח אותו. אז דבר ראשון, זה לא כל כך מוכר, אבל דוד מדיח את יואב לפחות פעמיים. לפחות פעמיים ואחת ממש עכשיו. ממש בהמשך, ממש כעבור כמה ימים לדעתי זה קורה, או חודשים. דוד מדיח אותו, בואו נראה בפרק... תסתכלו בפרק ה'. תגיד לי כמה זמן משנה. אז בפרק ה' כתוב ככה. בין 30 שנה דוד במולכו, וכולי 40 שנה מלאך, וחברון מלאך, ובירושלים מלך 33 שנים על כל ישראל יהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים, אלה יבוסי יושב הארץ, וכולי. ויאמר דוד, ויאמר דוד, פסוק ח', ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור ופסח לא יבוא אל הבית. מישהו יבין משהו מהפסוק? מה יקרה לכל מכה יבוסי ויגע בצינור? מה זה יגע בצינור? עוד נראה כשנגיע לשם. לא משנה, מישהו כן, איך הוא יכבוש את ירושלים. כל מכה יבוסי ויגע בצינור ואת הפסחים. ברור שהפסוק הזה הוא חסר, והוא באמת חסר. אם מסתכלים בדברי הימים, בקטע המקביל, פרק י' א', בדברי הימים א', כתוב ככה.
איפה
אותם? דברי הימים א', פרק י' א', אני חושב. הנה, כן, כתוב ככה, בפסוק ו'. היום הדביל, כל מכה יבוסי בראשונה תהיה לראש ולשר. אז מה זה אומר? דוד המלך, הרי עכשיו אחר הגעת, ישבוש את זה, הפרק הבא, הוא עולה לירושלים. הוא כובש את ירושלים, תור התחלה. ומה הוא עושה? הוא מוציא, בלשוננו, אני אומר, הוא מוציא מכרז על מי יהיה שר צבא. יהיה ראש ולשר. במילים אחרות, הוא מפטר את יואב. זה פעם ראשונה, אל תדאגו, זה יקרה עוד פעם אחת. הוא מפטר את יואב. כן? רק מה קורה?
יש בעיה אחת.
יואב זוכה במכרז. פדיחה. כן? אז דוד מנסה לנטרל את יואב. ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש. לא עבד. כן? לא עבד. אז זה היה ניסיון ראשון של דוד להדיח את יואב. הפעם הבאה...
זה אומר שיואב באמת היה הכי טוב מבחינה. זה אומר שיואב באמת היה הכי טוב מבחינה.
אין ספק שזה אומר שיואב באמת מקצועית הוא היה הכי טוב. אגב, זה בולט בכל ההמשך, אתה נראה איזה סיפור נעמון שם עם אוריה. אין ספק שיואב היה באמת האדם. כן? וזה רק השיטות, לא היו אידיאליות, כן? הפעם השנייה שזה בולט, במרד אבשלום, מרד אבשלום, קצת יותר מאוחר. אז יואב הורג את אבשלום, בסוף המרד, פרק י"ט, שמואל ב', פרק י"ט, פסוק י"א. ולעמסה תאמרו, הלא עצמי ובשרי אתה. מה זה הלא עצמי ובשרי אתה? הוא היה אחיין של דוד. כל יעשה לי אלוהים וכל יוסיף, אם לא שר צבא, תהיה לפניי כל הימים תחת יואב. זה כבר לא מכרז, זה הדחה ממש. כן? הוא כבר ממנה שר צבא במקום יואב, ככה כתוב. ככה, זה מה שדוד עושה. המסע בין יתר.
באמצע הוא משתמש בו, באמצע כשהוא בורך לאבשלום.
הנה, ואז עכשיו, המסע היה שר הצבא של אבשלום, בסדר? ועכשיו דוד ממנה אותו שר צבא, יש פה את כל הסיפור עם שני, וזה, ואז מרד שבע בן מכרי, תראו מה קורה פה, פרק כ'. ויאמר המלך אל המסע, עסק לי את איש יהודה שלושת ימים, ואתה פה עמוד. אז ואיחר מן המועד, הוא מאחד. ויאמר דוד אל אבישי, אתה הראה לנו שבע בן בכרי מן אבשלום. ומי, עם מי דוד מדבר?
אבישי.
עם אבישי, לא עם יואב. יואב, הודח, בבית. אמור לי, כן? קח את עבדי אדוניך ורדוף אחריו, פן מצא לו הרים בצורות ויציל עינינו. ויצאו אחריו אנשי יואב, והקריטי והפלטי וכל הגיבורים, ויצאו מירושלים ורדוף אחרי שבע בן בכרי. הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, והמסע רב ויואב חגור מדובד, אז הוא רג אותו. ויואב אבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרי. מי רדף? למה לא כתוב רדפו? מי באמת רדף? יואב, איך אני יודע? כתוב, ויש עמד עליו מנערי יואב, ואחר כך האישה, האישה החכמה, שצועקת אל יואב, וכל העם אשר את יואב, משחיתים לפתרון, אבישי בכלל לא מגיע לשם. פעם שנייה, דוד מדיח את יואב, ממנה את המסע, יואב הורג את המסע, וכיוון שהגענו לכאן, כבר אפשר להבין שיש פה אולי אינטרס. אז דוד כן מנסה להדיח את יואב, דבר ראשון, שנייה אחת, אבל לא העמיד אותו למשפט על זה, אבל כן ניסה להדיח אותו, פעמיים. כבר אנחנו מבינים, אגב, שיש פה אינטרס שלישי שמסתובב. זה לא רק שיואב טוען שאבנר היה מרגל, וזה לא רק שהוא ממית אותו בדם עשהאל אחיו, יש פה עוד סיבה. מה הסיבה השלישית שהוא רג אותו? הוא יכול לקחת את מקומו. למה יואב חושש שאבנר ייקח את מקומו? הוא היה שר הצבא של שאול, ו... רמזתי לזה מקודם, שא' עכשיו קרוב משפחה של דוד, דרך מיכל, נכון? קרוב משפחה כבר. דרך מיכל הם גם קרובי משפחה. שר צבא, אתה אמרנו, צריך להיות קרוב משפחה. אבל חוץ מזה...
למה?
למה? למה שר צבא צריך להיות קרוב משפחה? שיהיה לו אינטרס במלך. אחרת מה הוא יעשה? ספר מלכים, כן, דמרי וכו'. כן, הוא מורה. כן, אז מי שיש לו דקור צריך להיות קרוב משפחה. זה לא דמוקרטיה, זה כמו אצל הסורים, כן? יש את אסד, אז האח של אסד הוא יהיה שר, הוא יהיה הרמטכ"ל. כן, זה חייב להיות ככה, אחרת הוא יהפוך את ה... יעשה הפיכה. אבל זה לא רק זה. אמרנו, הזכרתי מקודם, יש ברית. אבנר מתחייב בברית מה לעשות? להביא את כל ישראל. מה התמורה? מה יקבל מתמורה?
אבל איך זה בסדר? אני לא מבין, איך זה בסדר גם שדוד עושה אותו דבר גם להמסע? המסע מורד הוא עם אבשלום, ואז הוא בא ומבקש לו להיות שר צבא.
שאלה היא טובה, שאלה היא טובה. למה הוא סומך עליו?
לא, הוא סומך עליו, זה חוצפה ליואב. יואב הוא משקיע, עוד פעם, משקיע אלף פעמים, והוא לוקח את מי שלפני שנים...
אבל יואב הוא...
היה שם, בואו ניקח מקרה מימינו. כן? מלחמת יום כיפור, יש מנצח אחד במלחמה. יש אדם אחד שניצח במלחמה, מי זה? יודע מי? אריק שרון. הוא חצה את התעלה בניגוד לפקודות מפורשות שהוא קיבל. תקע את הארמייה השלישית, כן, הגף אותה, וניצח את המלחמה, וזה הסתיימה המלחמה. אבל הוא הפר פקודות מפורשות של אלוף הפיקוד ושל הרמטכ"ל ושל כל מי שתרצה. כן? מצד אחד הוא היה גיבור, מצד שני, מה היה הפתרון שמצאו? אתה יודע מה הפתרון שמצאו? הוא עזב לפוליטיקה. כן? אחר כך הפוליטיקה השתמש באותן שיטות, אני חושב, כן? שיטות האלה של כוחניות. הוא היה כך לפני ואחרי, תמיד איזה, כן? אותו סוג של פתרון, כאילו, לכל הכיוונים. אבל זה מה שדיברנו מקודם, כן? אז כלומר, זה בדיוק מה שקורה פה. יואב מפר פקודה מפורשת של דוד, נכון? אם כל הניצחון הזה לא מפר פקודה, נכון? מה היה עם אבשלום שם? כן. אז זה דוד מדיח אותו.
לא, אני שואל על זה שהוא...
הדבר כזה, דרך אגב, היה חייב מיטה.
אבל זה שהוא ממנה את המסע.
אז זה שאלה, אני נגיע לזה. אבל הוא כן קרוב משפחה שלו, אין ספק. זה שאלה מאוד טובה. טובה, אני חושב שהתפיסה של דוד ביחס לאבשלום היא לא כמו שיואב תפס את אבשלום. בכלל ביחס למרד אבשלום, ונראה שגם אתה נחת. אני חושב, תחשוב פעם, למה קראו לאבשלום אבשלום? כאילו, במדרש שם שלו, זה הרי בדיוק הפוך ממה שהוא עשה. נכון? אני חושב, אני רוצה להציע אחרת בזה, אבל נגיע לשם. אנחנו עוד לא הגענו שם. אז שנייה אחת, אז היינו פה עשיתי. כבר אנחנו רואים זה. עכשיו בואו נתיב, ראייה לדבריי שיש פה אינטרס שלישי, שדוד המלך אומר את זה במפורש. כל מה שאמרתי עכשיו שליואב יש עוד אינטרס, זה כתוב במפורש בספר מלכים, כשדוד, מה שקראנו מקודם, כשדוד מצווה להרוג את יואב, הוא אומר ככה. שנייה אחת. אומר לו ככה, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסע בן יתר, ויהרגם ויעשה מימי מלחמה ושלום. בסדר? הנה מה שדיברנו. בסדר? זה, כן, אגב, זה, לפי מה שאמרנו מקודם, ויעשה מימי מלחמה ושלום הוא עוד יותר, כן? אני מנסה לדבר בדרכים של שלום, הוא יעשה דמי מלחמה, כי זה היה דרך דיבור שלו. אבל כאן אין ספק שהוא מדגיש את זה שהם שני שרי צעירות ישראל, זה הדגש. יואב הרג אותם בגלל שהם היו שרי צבא, זה גם מודגש אחר כך. ואבי דוד לא ידע את אבנר בנר שר צבא ישראל ואת המסע בין יתר שר צבא יהודה. זה מאוד מודגש. אין ספק אם כן שיואב...
בגלל שהוא רוצה לדרוג לדוד או בגלל שהוא רוצה שרה?
תשובה, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע. כן, זו שאלה מאוד טובה. אולי זה בעצם מה שמסתובב פה, למה דוד לא הרג אותו. למה דוד לא הורג את יואב? תשובה, כי אף אחד לא באמת יודע האם הוא נוקם נקמת דם, האם הוא מגן על האינטרסים. אגב, גם את המסע, זה הגנה על האינטרסים של דוד, נכון?
כי
הוא איחר, מורד במלכות, איחר במועד וכו', יכול להיות. שר צבא של אבשלום, כמו שאמרו פה, יכול להיות. כל אינטרס, אבל מה באמת הסיבה של יואב? אנחנו לא יודעים. יכול להיות שזו הסיבה של דוד, שדוד לא הורג אותו. אז למה דוד אחר כך כן מצווה להרוג אותו? כי מה? נראה לי שזה הכי פשוט להגיד. זה הפעם היחידה שהוא עושה מעשה שהוא בוודאי עם צד אחד. הוא הולך אחרי אדוניה. פה בוודאי הוא עובר צד. ייתכן גם להגיד, אפשר ראיתי שאומרים, שפשוט הוא לא עושה לא הורג אותו, כי לא רוצה להיות כפוי טובה. וזה נכון מה שאתם אמרתם. יואב, יש לו גם הרבה זכויות. מצד אחד אי אפשר בלעדיו, מצד שני אי אפשר איתו. כלומר, מצד אחד הוא עושה מעשים שלא יעשו, אבל מצד שני, זה, אגב חזרנו רואים שיש שם עוד יותר מזה. יש יותר מזה בין דוד ליואב, עוד לא נכנסנו. בסיפור עם יואב, עם אוריה, יש שם עוד מזה, משהו שנכנס מהצד.
הפשוט אומר שפוליטית הוא לא יכול, אנוכי היום רך הוא משוח מלך.
זה מה שהוא טוען, זה מה שדוד אומר. אנוכי היום רך הוא משוח מלך, זה מה שדוד אומר. שאין לו עכשיו את הכוח הפוליטי לשפוט אותו. הגמרא אומרת, על מה שקראנו מקודם, כל כללות שכלי דוד את יואב נתקיימו בו, הגמרא אומרת שכשבניהו בן יהוידע בא להרוג את יואב על המזבח, אומרת הגמרא, אמר לו יואב, אתה לא יכול להרוג אותי. למה? אני כבר נענשתי פעם אחת בכללה של דוד. אם אתה רוצה להרוג אותי, לך לשלמה ותגיד לו שזה בתנאי שהוא לוקח בחזרת הקללות. ככה אומרת הגמרא, שם בדף בסנהדרין ממחק. הוא בא את בניהו אל שלמה, אומר לו, כך אמר לי יואב, אומר לו, לך תהרוג אותו וקללות יהיו עליי. וזה מה שקרה. מה המשמעות של זה? מה המשמעות של מה שהגמרא אומרת? כלומר, הגמרא אומרת בעצם בלשונה, שדוד היה צריך להרוג. כן? דוד היה צריך להרוג את יואב, ואז להקים איתו משפט ולהרוג אותו, כמו שאתם אמרתם מקודם. ובזה שהוא חיכה, על זה הוא נענש. שלא, ההמתנה, כן, הרי זה מה שאומר, יואב אומר, אני כבר נענשתי, נכון? כן? נענשתי, אתה רוצה עכשיו אתה נזכר להרוג אותי? אז תיקח בחזרת הקללה. אומר שלמה, בסדר, אני אקח בחזרת הקללה. אז על מה לא? אז עכשיו הקללה חוזרת אל שלמה, על מה שלמה, למה, על מה הוא מקווה? על זה שדוד, אם אתה רואה שצריך להרוג אותו, אז מתי היה צריך להרוג אותו?
לפני.
מקודם. בעצם הגמרא אומרת שדוד נענש על ההשהיה הזאת. על זה שהוא לא... זה דרכה של הגמרא, אני חושב להגיד שהוא אישר אותו, שלא בצדק באמת. אז אתם צודקים שאי אפשר איתו ואי אפשר בלעדיו. תשובת הגמרא למה עושים כאשר אי אפשר איתו ואי אפשר בלעדיו, זה עדיף בלעדיו. כן, עדיף בלעדיו. יכול להיות. עדיף שיהיה צדק וזה. ראיה לדבר. התנ"ך, הרי למה דוד מתנגד למעשה יואב? כי מה יקרה? כי יגידו שמה? שהוא הרג את אבנר, נכון? זה קורה?
לא.
זה לא קורה? עוד שני פסוקים, אנחנו נראה שני אנשים שבאים והורגים את איש בושת. למה הם הורגים את איש בושת? כי מה קרה למי שהרג את אבנר? שום דבר. יבוא שימי ויגיד לדוד, צא איש אדמים, דמי בית שאול, נכון? על מי הוא מתכוון דמי בית שאול? אומרת הגמרא, מי זה? איש בושת ואבנר. אלה, דמי בית שאול. אתה לא משלם, אתה לא נותן את זה. אז כולם מבינים שהאדם מותר. דוד כמובן מנסה למנוע את הסחף הזה, אז מה הוא עושה? הוא פונה אל כל העם, זה הדרך שלו. הוא לא יכול להתמודד עם יואב, כי יואב חזק. אז הדרך שלו, מה עושים כשאתה לא יכול להתמודד עם שר הצבא? הוא מדבר מעל הראש שלו עם כל העם, אז זה מאוד מודגש. כל העם, כל העם. זה דוד מאוד חשוב לו להדגיש את זה לכל העם. כל העם זה אגב לא רק יהודה, כתוב כל העם וכל ישראל. היא לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר, אבל יש איזושהי אחריות על דוד, לא באחריות למעשה. בעצם זה שהוא לא שפט את יואב, כנראה שהוא משלם על זה מחיר, בהמשך, משלם על זה מחיר בשושלת שלו, כן? משהו כזה, ככה משמע בעצם מן הגמרא. זהו, אז אנחנו נעצור בזה, אני רק חושב שהמסר הוא... כן, טוב, טוב, היו כמה פרטים שאפשר להוסיף. המסר הוא שבאמת השיח הזה של, השיח הזה של כוח, הוא נובע ממי שעומד בראש ה... מי שמזיז את המהלכים. ומי שמזיז את המהלכים זה יואב ואבנר. ואז המהלכים הם מהלכים של רציחות, של מלחמה, מלחמת אחים. זה המהלכים. ובניגוד כמובן מה שדוד אומר. זה מה יעשה מתווה מלחמה בשלום. לכן זה כל כך מודגש. והלך בשלום, והלך בשלום. אבנר, אין שום סיבה שדוד יוציא אותו בשלום. הוא לא, הוא נתן לדוד משהו שכבר היה שייך לו. ודוד אמר לדוד, נכון, דוד שותק. את להם יגר מכלום, הוא אין לו כבוד. דוד המלך לאורך כל המלכות שלו, אין לו כבוד עצמי. זה לא כבוד שלו. אין, עכשיו זה ייחד את כל עם ישראל, וזה המטרה הזה. אגב, הרי כשיואב הורג את המסע, כן, הטענה שלו היא שמה, וזה ממש הדבר האחרון, הטענה שלו שכשהוא הורג את המסע, או שהוא הורג את אבנר, מה הטענה שלו? שהוא לא עשה את זה בשבילו, בגלל שצר צבא, או כנקמה, הוא לא עשה את זה, הוא לא עשה את זה למה? לטובת עם ישראל כולו. בעוד 10 פרקים, כשאבשלום נשלה בורח, אחרי שהוא הרג את אמנון. אז יואב יוזם את סיפור האישה החכמה שבאה לפני דוד, והוא שם בפה של המשל. מה אומר המשל? זוכרים את המשל של האישה החכמה לפני דוד? כן? משל למה? לשני אחים שהיו בשדה, ואז קם אחד והרג את השני. ועכשיו באים מבעל המשפחה ורוצה להרוג גם את האח האחד שהרג. כן? ואז דוד אומר, דוד מזהה שזה יואב. איפה דוד יודע שזה יואב? כן. דוד, כן, הוא רמה לפי החוכמה. אני רוצה, חושב דבר כזה. מה בעצם המסר של המשל? המשל אומר נכון, אבשלום הרג את אמנון, אבל יש פה שיקולים מערכתיים. נכון? לא צריך להסתכל רק על, על, על הבן אדם. להסתכל על המשפחה. אבשלום הוא יורש העצר כרגע, נכון? אמנון הוא הראשון, אבשלום הוא הבא בתור. כי לאב שמנו בצד. על המשפחה. כלומר, לפעמים נקמת דם צריך לשים בצד. צריך להסתכל על ההיבטים הכוללים. איפה אתה יואב? איפה אתה יואב פה עם אבנר? אז יש לך נקמת דם מול עשהאל. אז בשביל זה אתה הורס את המהלך של דוד לאחדות? אותו דבר עם המסע. כלומר, יואב, כאשר זה נוגע אליו, אין לו שום בעיה עם האינטרסים האישיים שלו להרוס מהלכים ש... גם כשזה נוגד באינטרסים כוללים. לעומת זאת, כשזה היה אבשלום, הוא אומר בדיוק הפוך. זה מה שרואים פה. רק בסוגריים, אני אגיד שאבנר בעצמו, אין ספק שהוא נענש על זה שהוא הפעיל את האינטרסים האישיים שלו, ובסופו של דבר מי הורג אותו? הורג אותו יואב באינטרסים אישיים של מישהו אחר, נכון? כן. על דעתך תתפוך, בדיוק כמו בגמרא. הרגת, זה הרבה מדברי מסכת אבות שמבוססים, אני אומר סוגריים. בדברי מסכת אבות מבוססים על דברים בתנ"ך. אז על דעתך תתפוך, בסוף מטייפה מפני תופון, זה בדיוק כאן, כן? יואב שהורג את אבנר, ובסופו של דבר גם אותו, על אותו עניין בדיוק, והכל יסתיים. זהו, נעצור בזה. שבוע הבא, אני לא יודע, 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 אני לא יודע,